שלום לבריאתנים ושלום לתומכי האבולוציה כולם. אני שמח לקדם בברכה את דוקטור מיכאל אברהם, הרב דוקטור מיכאל אברהם. דוקטור מיכאל אברהם מחבר הספר שזה אתר האור, אלוהים משחק בקוביות, מה באמת אומרת לנו האבולוציה. הוא דוקטור בפיזיקה עיונית. לאחר כמה שנות מחקר במכון וייסמן ובאוניברסיטת בר אילן, שימש רם בישיבת ההסדר בירוחם. כיום הוא מלמד במכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן, חבר בקבוצת הלוגיקה התלמודית באוניברסיטה ושותף במפעל מפואר שכבר הוציא תחת ידיו כבר ארבעה כרכים על לוגיקה התלמודית, שאני מקווה שיצא לנו להשיק אותו בנפרד בקרוב. ארבעה מתוך 11, 12 כרכים צפויים על לוגיקה בתלמוד. מלמד קורסים שונים בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, בבצלאל, במכללת קריית אונו ועוד. מתי יש לך זמן, דוקטור הרב? פרסם מאמרים וספרים רבים שעוסקים בפיזיקה, בלוגיקה ובפילוסופיה, בתלמוד, הלכה ומשפט ועוד ועוד. תחת ידיו ספרים נוספים, שתי עגלות וכדור פורח על היהדות ופוסט-מודרניזם, זכה בפרס שרת החינוך ליצירה יהודית תשס"ד, וספריו הקודמים סללו את הקרקע ליצירת הפילוסופית המקיפה שלפניכם. התכנסנו פה כאמור להשיק את ספרו שזה אתר האור בהוצאת ידיעות ספרים, ספר מדובר שכבר מכה גלים, אלוהים משחק בקובייה, מה באמת אומרת לנו אבולוציה, שזה למעשה בא להשיב על ספר רב מכר שיצא לאור גם הוא בידיעות ספרים לפני כשנה, יש אלוהים, סימן שאלה, אשליה הגדולה של הדת, רב מכר שתורגם לעברית פרי עטו של הביולוג ריצ'רד דוקינס האנגלי, הנאו-דרוויניסט, ספר רב מכר כאמור. וכשקראתי את הספר הזה בשעתו כאיש מאמין, נחמץ ליבי ואמרתי, מתי יקום המדען הדתי שירים את הכפפה ואיך אומרים, ישיב מנה אחת אפיים לריצ'רד דוקינס. אמרתי לעצמי, אם הייתי מדען ברמה, אני מדען חובב, והייתי רוצה לכתוב משהו שישיב בצורה אינטליגנטית לספר של דוקינס, שיעמיד אותו במקומו. וחיכיתי לספר, והנה כשיצא ספרו של דוקטור מיכאל אברהם וקראתי אותו, אני חייב להגיד ביומיים רווח ליבי ואמרתי, או, הגענו, רווח ליבי ואני רגוע כעת, כי התשובה ניתנה ועכשיו אני באמת רגוע. הספר נותן את התשובה הניצחת לדוקינס. באמת הספר של המדען הדתי נותן את התשובה שלך, חיכיתי. והספר, אני חייב לומר, הוא באמת ספר ראוי לשמו מנקודת המבט לא של מטיף דתי, כי ספרים שניקחו את דוקינס מנקודת מבט של האדם הדתי, הליימן הדתי, של מטיף דתי, של רב דתי, היו ורבים, שבוא נאמר של לא שווי כוחות, שבאמת לא היו ברמה, ואז זה לא היה שווי כוחות ודוקינס ניצח, או הנאו-דרוויניסטים ניצחו, כי זה לא היה שווי כוחות, ובאמת התזה שלהם ניצחה. ובאמת היה צריך לבוא מישהו, בוא נאמר, שווה כוחות, שהיה צריך באמת להתמודד ברמה, ודוקטור מיכאל אברהם, שקראתי לכם את הרזומה שלו, שיש לו מטען וידע רב, נתן בעצם בא עם מטען ידע עצום ויודע על מה הוא מדבר. אחרי ההקדמה הזו אני רוצה לגשת בעצם לעצם העניין, והייתי רוצה לשאול אותך דוקטור אברהם, הרב דוקטור אברהם, כמה שאלות לעצם העניין. הייתי רוצה השאלה הראשונה לשאול אותך, מה מיוחד בגישתו של הספר הזה לעומת הגישות המקובלות?
טוב, האמת שגישות מקובלות קשה קצת להגדיר, אבל אם אני מסתכל במשיכות מכחול רחבות, נגיד, איך מתנהל השיח, אז השיח מתנהל בצורה מאוד בעייתית. מתנהל בצורה מאוד בעייתית גם במובן של נימוסים והליכות, אבל זה פחות מטריד אותי. הוא מתנהל בצורה בעייתית בגלל חוסר הענייניות שלו ובגלל הערבובים הרבים מאוד שמתרחשים בשני הצדדים. שאלות, בין שאלות פילוסופיות ושאלות מדעיות ואינטרפרטציות לשאלות מדעיות, ואני חושב שהערבוב הזה הוא לא נחלתם של אותם אלה שהזכרת קודם שהם לא אנשי מדע מיומנים. הערבוב הזה הוא נחלתם לא פחות של אנשי מדע מיומנים מהצד הנאו-דרוויניסטי. והסיבה העיקרית לזה שהם מיומנים בעיקר במדע והרבה פחות בפילוסופיה. ואני חושב שאנחנו פוגשים לא מעט כותבים ודוברים בשנים האחרונות שהם אנשי מדע בהחלט מן השורה הראשונה, ואני לא חושב שאפשר לפקפק ביכולותיהם המדעיות, שמדברים פשוט שטויות בתחום הפילוסופי, וההילה המדעית או הרזומה המדעי שלהם עומד להם גם בהקשר הפילוסופי. ואני חושב שזאת אחת המטרות העיקריות שלי בספר, לנסות ולעשות סדר בעניין. לנסות להבין איזה שאלות הן שאלות מדעיות ואיזה שאלות הן שאלות פילוסופיות. ואם אני אולי אסכם את זה במשפט אחד, אז אני אומר כך. התחושה הרווחת היום בעולם זה שמדובר בשאלה אחת. זאת אומרת, אם האבולוציה נכונה או לא. ואם האבולוציה נכונה אז אין אלוקים, ואם האבולוציה לא נכונה אז יש אלוקים, ועכשיו רק צריך להתווכח האם זה נכון או לא. אז הנאו-דרוויניסטים מביאים את ראיותיהם, והבריאתנים מנסים לתקוף את הראיות האלה, להצביע על פגמים בתיאוריה, ובהחלט ישנם כאלה. ואני חושב אבל שכל הדיון הזה מתנהל במישור הלא נכון. בספר אני מניח, לפחות לצורך הדיון וגם מעבר לצורך הדיון, אני מניח שהתיאוריה היא נכונה. היא נכונה במגבלות של פגמים כאלו אחרים שעדיין דורשים השלמה, ועדיין השאלה הפילוסופית בעינה עומדת. גם אם התיאוריה הזאת נכונה ברמה המדעית, מה זה אומר במישור הפילוסופי? וכאן נדמה לי שהתשובה הפתיעה אפילו אותי. בהתחלה המטרה שלי הייתה, כמו שאמרתי קודם, לנתק את המישורים. זאת אומרת, להגיד, אפשר לענות על השאלה המדעית איך שבוחרים בכלים המדעיים, ועדיין השאלה הפילוסופית תישאר פתוחה. והמסקנה שלי אחרי שכתבתי את הספר, שאם אני השתכנעתי מספיק בזה שיש אבולוציה, אז קשה לי מאוד לקבל את העמדה האתאיסטית כפרשנות סבירה לזה. זאת אומרת, אני חושב שהאבולוציה היא ראיה לא רעה לקיומו של אלוקים, אולי הטובה ביותר שיש. אז זה בקליפת אגוז.
תודה. מה הבעיה עם התפיסות של דוקינס? לכאורה הוא עוסק במדע נטו, הוא מדען, ומדע רציונלי, והוא עוסק במדע נטו, אז מה הבעיה עם התפיסות שלו?
אז כמו שאמרתי קודם, במישור המדעי, קטונתי מלשפוט מה הבעיה בתפיסות שלו. אני לא ביולוג, לא מומחה בביולוגיה וגם לא באבולוציה. והביקורת שלי כלפיו היא לא במישור הזה. במישור הזה יש רבים שמבקרים אותו, ויש איזה ויכוחים שניטשים בכל מיני כיוונים. הבעיה שלי עם דוקינס היא בגלישה שלו לאינטרפרטציות פילוסופיות, ובחוסר ההבחנה שלו בין האינטרפרטציות לבין התוצאות המדעיות. אם אני אנסח גם את זה בקצרה, אז אני אומר כך. הבריאתנים בעצם טוענים שהאבולוציה היא תהליך בלתי סביר לחלוטין. זאת אומרת, ההסתברות להתרחשותו מאוד נמוכה. והנאו-דרוויניסטים ברובם, נדמה לי, מקבלים את זה. זאת אומרת, הם טוענים, אכן, התהליך הזה הוא באמת לא סביר. אבל יש נתונים, עובדות אמפיריות שמאוששות את העובדה שהוא קרה. נכון שהוא בלתי סביר, אבל הוא קרה. אי אפשר להתכחש לזה. כך טוענים הנאו-דרוויניסטים. מה שאני מנסה בעצם לטעון, וזה אולי יסמל את ההבדל שעליו אני מדבר בין מדע לבין פילוסופיה, זה שבעצם שני הצדדים צודקים בהנחות שלהם, ולכן שניהם טועים במסקנות שלהם. זאת אומרת, הבריאתנים צודקים שהתהליך הוא לא סביר. זאת אומרת, זו הסתברות מאוד נמוכה שתהליך כזה יקרה. ולזה בדרך כלל, רוב הנאו-דרוויניסטים מסכימים גם הם. צודקים הנאו-דרוויניסטים, לפחות לצורך הדיון, שיש עובדות. זאת אומרת, העובדות מראות שזה כן קרה. לפחות חלקים, מקטעים מסוימים מהתיאוריה הזאת אכן קרו. השאלה שאותה אני שואל, זה מה המסקנה שאני אמור להסיק מן העובדה שתהליך בלתי סביר לחלוטין אכן קרה. אם ההנחה שהוא בלתי סביר לחלוטין היא נכונה, וגם ההנחה שהוא קרה היא נכונה, אז עכשיו אני מחבר את שניהם. אם דבר בלתי סביר לחלוטין קרה, מה זה אומר? זה אומר שכנראה מישהו מחולל אותו. ככה נדמה לי. ואם אני אמשיך עוד שורה אחת, אז אני אומר כך, אם אנחנו מבינים את המסקנה באופן הזה, איך שהיא יוצאת מהשילוב של שתי ההנחות, של שני הצדדים, אז יוצא ששני הצדדים בוויכוח יורים כל אחד לעצמו ברגל. את הבריאתנים רוצים לטעון שהאבולוציה לא קרתה. אבל ברגע שטוענים שהאבולוציה לא קרתה, אתם שומטים את הקרקע מתחת לראיה שלכם לקיומו של אלוקים. כי הראיה הזאת הרי מבוססת על העובדה שתהליך בלתי סביר לחלוטין קרה. ואז השאלה היא איך. אבל אם הוא לא קרה, אז מה השאלה? ואם הנאו-דרוויניסטים עונים להם, אבל מה אתם רוצים? למרות שהוא בלתי סביר, הוא קרה. מה זה אומר? שתהליך בלתי סביר לחלוטין קרה. זאת הראיה של הבריאתנים. אז הם יורים לעצמם ברגל. אז לכן, הערבוב הזה בין מדע לבין אינטרפטציה פילוסופית מציג בו קצת נלעג את שני הצדדים בוויכוח הזה.
אני רוצה לצטט מספרו של דוקינס. הוא כותב שם, איינשטיין נהג להשתמש במילה אלוהים במובן מטאפורי, פואטי. וגם סטיבן הוקינג, וכך נהג דרכם של רוב הפיזיקאים שלשונם גולשת לפעמים למחוזות המטאפורה הדתית. בבואו לסכם את הדאטה האיינשטיינית, מצטט דוקינס ציטטה אחת באיינשטיין, זו הציטטה. היכולת לחוש כי מאחורי כל דבר שאפשר לחוות נמצא משהו שמוחנו אינו מסוגל לתפוס, משהו שיופיו וסגיבותו מגיעים אלינו רק בעקיפין וכשתקפויות טרפות, זוהי דתיות. במובן הזה אני דתי. ומוסיף דוקינס, במובן הזה גם אני דתי. בתוספת ההסתייגות שאינו מסוגל לתפוס, אין פירושו בהכרח בלתי נתפס לנצח, אומר דוקינס. מה דעתך לאמירה הזו?
אני אתחיל באיזושהי הקדמה. דעתי הראשונית היא שלא ממש מעניין אותי מה איינשטיין חשב ומה הוקינג חושב, ועוד פחות מה דוקינס חושב. אני לא חושב שהדמויות האלה, כולם אנשים חכמים אגב, עד כמה שלפחות אני מבין, כולם אנשים חכמים מאוד ואני לא מפקפק בזה. השאלה היא רק למה זה חשוב מה איש חכם כזה או אחר חושב. השאלה מה הטיעונים שהוא מעלה והאם הם משכנעים או לא. ולכן הביקורת הראשונה שלי על ההצגה של דוקינס, היא שאני לא רואה ערך בבירור עמדתו של איינשטיין, למשל, או בבירור עמדתו של הוקינג. זה נכנס לקטגוריה שאותה תיארתי בהתחלת הדברים, בשאלה הקודמת, של אנשי מדע מוכשרים שגולשים למחוזות הפילוסופיה ומתחלקים שם קצת. נדמה לי ששלושת האנשים האלה, שלושתם אנשים מוכשרים ברמות שונות, בתחומים המדעיים שלהם, שלושתם פילוסופים בינוניים ומטה. איינשטיין, נגיד, בינוני, שני אחרים הרבה מטה. ולכן אני חושב שהעמדות שלהם לא ממש חשובות ולא שווה לעסוק בהם במיוחד. אני כן מקדיש את הפרק האחרון של הספר לעיסוק בעמדתו של איינשטיין, לא רק בגלל שהוא לפחות היה בינוני, אלא בגלל העובדה שזאת עמדה מעניינת. זאת אומרת, זאת עמדה שאני דן בה לא בגלל שאיינשטיין דגל בה, אלא בגלל שזאת עמדה ששווה דיון. וקודם כל צריך להבין את ההקדמה הזאת. לעצם העניין, אז קודם כל, יכול להיות באמת שאיינשטיין לא היה אדם דתי, והוקינג ודאי לא אדם דתי.
הוא תמר משפינוזה.
כן, ואני לא בטוח שגם שפינוזה לא היה אדם דתי, אבל בואו נקבל לצורך הדיון גם את זה. אבל למה זה חשוב? השאלה היא, האם הטענה הדתית נכונה או לא, ולא מי היה דתי ומי לא היה דתי. עכשיו, לגבי איינשטיין, אני מעלה שם כמה הרהורים נוגעים בקשר לפרשנות של הדברים שלו, כי הרבה פעמים התחושה שלי, וזה לא מאפיין רק את איינשטיין, אלא מאפיין הרבה מאוד אנשים, שכשאתה שואל אותם לאיזשהו דיווח על מה עמדתם, הם לא תמיד מפענחים נכון את עצמם. הרבה פעמים סקרים ששואלים פה בארץ, עושים סקר כמה אנשים מאמינים באלוקים, וכל פעם אנחנו מוקים בתדהמה מחדש מהאחוז הגבוה של המאמינים, שאני אף פעם לא מצליח להבחין בהם סביבי. והתחושה שלי תמיד שהסקרים האלה שואלים איזושהי שאלה כל כך אמורפית, שכשאני אנסה לנתח ולהסביר מה זה האלוקים ומה זה להאמין באלוקים, ואני אגדיר את החמש, עשר, מאה אופציות האפשריות, אנחנו נגלה שהרבה פחות אנשים מאמינים באלוקים ממה שהסקרים האלה מראים. ובהקשר שלנו, נדמה לי שגם איינשטיין, שבהחלט ראה את עצמו כמאמין באלוקים לא פרסונלי, וזה דוקינס מדגיש ובצדק רב. אני חושב שבעניין הזה עושים שימוש באיינשטיין לרעה. אמרתי, שני הצדדים לוקים פה באותן בעיות. איינשטיין בהחלט לא היה איש מאמין במובן הרגיל, עד כמה שלפחות אפשר להבין. הוא האמין באלוקים באיזשהו מובן מאוד מאוד מופשט, לא פרסונלי, כמו שאמרתי קודם. אני רק לא לגמרי בטוח שאיינשטיין פירש נכון את עצמו. ואני מנסה להראות דרך כמה דוגמאות בפרק, נדמה לי האחרון של הספר, שמכמה התבטאויות של איינשטיין אני יכול לנסות ולחלץ איזושהי תפיסה שהיא שונה מזו שהוא עצמו מדווח עליה. זאת אומרת, הטענה כאילו שהוא בעצם מדבר על התפעמות מול הטבע, ולא מול משהו שעומד מאחורי הטבע. זאת בעצם הטענה של אלוקים לא פרסונלי. אני לא חושב שזה באמת מתאר נכון את האינטואיציות של איינשטיין, למרות שאולי, אני לא יודע, אולי הוא עצמו כן חשב כך. כי כשבודקים את האמירות שלו, אז נדמה לי שעולם הם תמונה קצת שונה. עולם הם איזושהי תמונה שכן, יש משהו שעומד מאחורי הקוליות הזאת, המכלול הזה שאנחנו רואים סביבנו, ואיך בדיוק להתייחס אליו, באמת זאת שאלה שאיינשטיין לא נכנס אליה. אבל כמו שאמרתי קודם, זאת לא שאלה באמת מעניינת.
האם הדת יכולה להתיישב עם רציונליות?
טוב, פה באמת אני נכנס קצת למחוזות של הספרים הקודמים שלי, ונדמה לי שיש כמה שאלות מאוד יסודיות בתשתית הרציונליות, זאת אומרת, בתשתית התפיסה של מה זאת רציונליות, שאני חושב שעמדה שהיא לא, אני לא יודעת, לא רק דתית, אבל עמדה לא מאמינה, לא תצליח באמת לבסס תמונה כזאת. או במילים אחרות, אני לא מצליח ממש להבין איך התאיזם מתיישר עם רציונליות. אני לא מתכוון במובן של האם להאמין באלוקים זה רציונלי, יש לזה הוכחות או אין לזה הוכחות. אני מדבר במישור הפוך. אני מדבר במישור שבו, אם אני מאמין ברציונליות, ואני הולך אחורה ואני שואל את עצמי מה הסיבה לזה שאני מאמין ברציונליות? כי רציונליות בעצם אומרת, רציונליזם פילוסופי, להבדיל מאמפיריציזם, זאת תפיסה שמוכנה ליישם מסקנות או תובנות שעולות אצלי במוח או אצלי בשכל על העולם. והשאלה, מה ההצדקה לזה? השאלה, למה הדברים שנובעים ממבנה החשיבה או השכל שלי אמורים להתאים באיזושהי צורה לאיך שהעולם עצמו מתנהל. יש כאלה ששואלים, כן, על החידה למה העולם כתוב בשפת המתמטיקה. שפת המתמטיקה מתארת את דרכי החשיבה שלנו, ומשום מה אנחנו כל פעם מגלים מחדש שהתנהלות העולם משקפת מכניזמים מתמטיים שבמובנים רבים מאוד מתאימים לאיך שהמחשבה שלנו מתנהלת. וההתאמה הזאת, שהיא בבסיס הרציונליות, בלעדיה אי אפשר להיות רציונלי ובוודאי לא רציונליסט, נדמה לי שלא יכולה, לא יכולה להיות מוצדקת בלי אמונה בכוח כלשהו. אני לא מדבר דווקא על אלוקים שאומר להניח תפילין או אלוקים כזה או אחר, אבל איזשהו כוח שדואג למתאם הזה בין צורת החשיבה שלנו לבין אופן ההתנהלות של העולם. ולכן נדמה לי שהשאלה הטובה יותר צריכה להיות מופנית כלפי האתאיסטים, האם אתאיזם מתיישב עם רציונליות? נדמה לי שהתשובה היא לא.
אני רוצה לקרוך את שתי שאלות בגריכה אחת עכשיו. השאלה הראשונה, למה לא שומעים על תפיסות שמצדדות באמונה בעולם המדעי-פילוסופי? והשאלה הבאה, סקרים מראים שרוב אנשי המדע אינם מאמינים באלוקים. מדוע ומה זה אומר?
טוב, לעניין הזה אני צריך קצת להיכנס לכובעו של הפסיכולוג אולי, אבל אני אנסה להציע שני הסברים או שני מכניזמים שיכולים לתת איזושהי הצדקה לתמונה הזאת, איזשהו הסבר לתמונה הזאת. המכניזם הראשון הוא שאדם שעוסק בתחום מסוים, מטבע הדברים רגיל לראות בו את חזות הכל. וכאשר אדם עוסק בתחום של אבולוציה, או בתחום של פיזיקה, או בתחום מדעי כזה או אחר, הוא יותר נוטה, אני אומר עוד פעם, במישור הפסיכולוגי, כי אני לא חושב שפילוסופית זה הכרחי, אבל הוא נוטה לראות בהסברים שלו הסברים ממצים, משהו שלא צריך שום דבר מעבר לו. אבל זה לא תמיד ככה, הרבה פעמים ישנם מישורי הסבר מקבילים, ועל זה כתבתי באחד הספרים הקודמים שלי, שגם אם אני מאמץ הסבר ששייך למישור אחד, זה לא אומר שאני אמור לשלול הסברים ששייכים למישור אחר. אבל זאת לקות כלל אנושית, ההתמקדות במישור שבו אני מומחה או במישור שבו אני עוסק. ונתן רק אולי דוגמה בנאלית, כן? כשבן אדם הולך לפסיכולוג ודן איתו בכל מיני שאלות שמטרידות אותו, אני פגשתי למשל מישהו כזה שזה פסיכולוג יפנה אליי, מישהו שמטפל ב-OCD, כן? בהפרעות של כפייתיות, והוא שאל אותי כל מיני שאלות באמונה, שאלות שיכול לשאול גם כל אחד אחר. אבל הוא הלך לפסיכולוג עם השאלות האלה, כנראה בגלל שהשאלות האלה יטרידו אותו במינון גבוה מדי, זאת אומרת, זה היה כבר קצת כפייתי. אז הפסיכולוג שמטפל בשאלות האלה, הוא מטפל בהם בכלים פסיכולוגיים. אבל מצד שני, יש גם מקום לטיפול פילוסופי בשאלות האלה, והשאלה האם באמת יש להן תשובות, ומה הן התשובות האלה, ואת השאלות האלה, ובדיון הזה צריך לעסוק. כשאתה שואל את הפסיכולוג למה הבן אדם מגיע למסקנות האלה, הוא יגיד לך, בגלל שהוא כפייתי. וכשאתה שואל את הפילוסוף למה הוא מגיע למסקנה הזאת, אז הוא אומר לך, בגלל שיש לו הנמקות, א', ב', ג', וטיעונים ד', ה', ו', ולכן הוא מגיע למסקנה הזאת. מי צודק? שניהם צודקים. זאת אומרת, במישור הפילוסופי המסקנה נובעת מן ההנחות בטיעונים פילוסופיים, ובמישור הפסיכולוגי יש לזה גם הסברים פסיכולוגיים. ואני חושב שבמישור, במובן הזה, אנשי מדע יש להם איזושהי נטייה להתמקד בתחום עיסוקם או בתחום מומחיותם, והם לא, הם נוטים יותר להתעלם מתחומים אחרים או משאלות אחרות שלא עולות, ויש לי איזה דוגמאות בשפע. זאת התשובה הפשוטה יותר והפחות בעייתית. התשובה היותר בעייתית היא באמת תשובה שנובעת מאיזשהו לחץ. לחץ אידיאולוגי, אני אומר. יש לא מעט תפיסות עולם שאמורות היום להימצא בארון. לא רק בביולוגיה, גם בתחומים אחרים, במדעי הרוח, בוודאי, אבל בכל מיני תחומים. ישנם הרבה תחומים שבהם, משפטים כמובן, לך תנסה להיות משפטן שמרני היום במקומות רבים בהוויה המשפטית הישראלית, נדמה לי שלא תשרוד שם הרבה זמן. ואחת הבעיות הגדולות עם הלחץ הזה, זה שהרבה פעמים נוטים לראות אותו כמזימה של זקני השמאלנים, או זקני הליברלים, או זקני ציון. אני לא חושב שזו תוצאה של מזימה, ואני לא חושב שיש פה רשעים וצדיקים. יש פה איזושהי תמונת עולם, פרדיגמה במונחים של תומאס קון, שמשתלטת על תחומים מסוימים. הוא דיבר על מדעי הטבע, אבל אם במדעי הטבע זה כך, אז במדעי הרוח והחברה זה ודאי וודאי כך. ונוצר מצב שבו אדם שיביע עמדות מסוימות ייתפס כאדם לא אינטליגנטי. ולכן הוא לא יכול להרשות לעצמו להביע את העמדות האלה, בגלל שאמיתית יראו אותו כמישהו לא אינטליגנטי, לא כי ירדפו אותו בגלל שהם מתנגדים לדעותיו. אני חושב שכאלה דברים יש מעט. יש, אבל מעט מאוד. בדרך כלל, זאת איזושהי הסתכלות אינטואיטיבית, מי שמביע עמדה שמרנית בעולם המשפט הוא כנראה אדם לא אינטליגנטי. או מי שמביע עמדה מאמינה באלוקים בעולם הנאו-דרוויניסטי, אז הוא כנראה אדם לא אינטליגנטי. וכן הלאה. עכשיו, בעולם שבו האינטליגנציה היא המדד לקידום ולהערכה ולקרדיטציה, אני חושב שיש רתיעה לאנשים מלהביע עמדות שיתפסו כלא אינטליגנטיות. אז לי יש את הפריבילגיה, אני לא ביולוג, אף אחד לא יכול לעצור לי את הקידום.
לאורך כל ההיסטוריה אנחנו עדים לתופעה שדתיים, ממסד דתי, רדף מדענים, אנחנו עדים לזה השיא בתקופת האינקוויזיציה, גלילאו, ואורך כל ההיסטוריה, למען האמת הרדיפה היא גם הדדית, צריכים להודות על האמת. אתה יכול להסביר את התופעה הזו?
טוב, אני חושב שהתופעה הזאת קשורה למה שאמרתי קודם, לערבוב בין המישורים, המישור הדתי והמישור המדעי. והייתה, ואולי עדיין במקומות מסוימים ישנה, איזושהי אחידות דעים בין הנרדפים לבין הרודפים, משני הצדדים. ואחידות הדעים היא שאם אחד צודק, אז השני טועה ולהפך. אז הכנסייה החליטה שכל מי שמאמין בתפיסות מדעיות כאלה או אחרות הוא כופר, ולכן צריך לשרוף אותו. והכנסייה האתאיסטית מחליטה היום שכל מי שמאמין בעמדות דתיות כלשהן, אז הוא כופר בדת הנאו-דרוויניסטית, ולכן צריך לשרוף אותו. לשרוף מטאפורית, אני מתכוון. ברוך השם, פה לא שרופים אנשים ממש. אבל אני חושב שהנחת היסוד של שני הצדדים שגויה. אתה יכול להשתייך לשתי הכנסיות. ולכן נדמה לי שחלק מהלקח שאותו למדנו ב-400-500 שנה האחרונות מאז גלילאו, זה הלקח הזה, שהרדיפות האלה לא מובילות לשום מקום. אם המדע עובד בכלים נכונים ומגיע לאיזשהן מסקנות משכנעות, אז ההנחה היא שזה כנראה כך. ואם ישנם טיעונים טובים לטובת קיומו של אלוקים, ונדמה לי שישנם, אז האמת היא גם כך. ואם האמת היא גם כך וגם כך, אז כנראה שאין סתירה. רק צריך לחשוב למה אין סתירה. זה אחד הדברים שניסיתי לעשות בספר. ועוד הערה קטנה אחת, רק כדאי לשים לב שהרדיפה הזאת, בתקופה שהייתה הגמוניה דתית, במאה עד המאה ה-16 נגיד, אפשר לומר, הרדיפה הדתית את אנשי המדע הייתה בעיקר נחלתם של נוצרים. עכשיו אפשר להגיד שזה בגלל שליהודים עוד לא היה כוח ולא היה ממסד יהודי שיכול היה להוציא את זה אל הפועל, אבל איכשהו התחושה שלי היא שיהודים יותר נינוחים ביחס לבעיות מן הסוג הזה. יש לי חבר טוב אמריקאי שמכיר היטב את הנעשה בהוויה האמריקאית, והוא אמר לי שיש תופעה מאוד מעניינת. יצאו עשרות, אולי מאות, אני לא יודע, מאמרים, ספרים נגד מאמרים זה כמובן מאות, עשרות רבות של ספרים נגד דוקינס. לא יצא אף ספר שכתב יהודי. אפילו אחד. יש ספרים קלאסיים יותר, ישנים יותר, בארצות הברית לא יצא, לפחות מה שהוא מכיר, לא יצא ספר שכתב יהודי. זה עצמו מעניין. תופעה אנתרופולוגית מעניינת.
אגב, תוספת כהכנה לרעיון איתך, קצת קראתי חומר נתונים, 60% מהנשאלים ברעיונות בארצות הברית לא מאמינים לאבולוציה.
טוב, זה חלק מאותו עניין, כי אנשים מרגישים שאם אתה דתי, אז אסור לך להאמין לאבולוציה. זאת אחת הבעיות שאני ניסיתי לפתור בספר. אם אני אצליח למכור את זה ל-60% מהנשאלים בארצות הברית, אני לא אצטרך לשבת פה כבר יותר נראה לי.
רעיון, צריך לתרגם. טוב, שאלה הבאה, דוקטור אברהם. דוקינס טוען בספרו שאמונה דתית היא שורש כל הרעות בעולם. מדוע דתיות נקשרת לאכזריות ופנאטיות?
טוב, גם בעניין הזה אני מטפל באחד הפרקים בספר, ועוד פעם, זה באמת לא העניין הישיר של האימות סביב האבולוציה, אבל כיוון שדוקינס עסק באיסוף כל האספקטים וכל הטיעונים, אז החלטתי גם לגעת בטיעונים האלה. אז א', נדמה לי שזאת אשליה גדולה, לא מוחלטת, אבל גדולה, וב', אני אגיד אולי משהו שנשמע קצת טאוטולוגי. בעולם שבו אין אמונות, אי אפשר להרוג על אמונות. בעולם שבו יש אמונות, יש חשש שתהרוג על אמונות. מזכיר קצת את מה שהיה אחרי רצח רבין, שהייתה איזושהי תחושה בציבור, תראו לאן אמונה דתית יכולה להוביל, לאן היא יכולה לקחת אותנו. והתשובה היא שזה נכון. זאת אומרת, אמונה דתית בהחלט יכולה לקחת אותנו למחוזות כאלה, והיא אפילו עשתה את זה. אבל השאלה היא מה האלטרנטיבה? האם אני אמור לוותר על האמונות שלי בגלל החשש שזה עלול להוביל למעשים בעייתיים, או שאם אלה האמונות שלי, אז אני אמור לאחוז בהן ולנסות לוודא שהן לא תגענה או לא תגיעו, לא תתגלגלנה להשלכות בעייתיות. ובאופן כללי יותר אני אומר כך, הרבה מאוד היום, גם אם הם לא מגדירים את עצמם כפרגמטיסטים, במובן הפילוסופי של המילה אני מתכוון, מושפעים מאוד מהפרגמטיזם. הפרגמטיזם האמריקאי בעיקר, אבל היום כבר, אתם יודעים, אמריקה נמצאת בכל מקום, בהרבה מאוד מהמקומות, והפרגמטיזם איכשהו מקופף את העובדות או את האמונות, את המצוי לרצוי. אני בוחר את העמדות שלי, את התפיסות שלי לפי ההשלכות שלהן, לפי עד כמה זה יתרום לדיאלוג, לדמוקרטיה, לסובלנות, לשלום, לשוויון וכדומה. אבל אני מאמין באמונות מסוימות לא בגלל שזה יתרום למשהו או לא יתרום למשהו. גם אם האמונה באלוקים הייתה מובילה את כולנו לרצוח, אם העובדה היא שיש אלוקים, אז אני לא יכול להתכחש לזה. אני לא מכפיף את האמונות שלי להשלכות. אני גם לא חושב שאלה ההשלכות, אבל אני אומר שגם לא יצויר שזה היה המצב, מה אני יכול לעשות? אם אני מאמין באלוקים, אז מבחינתי זאת האמת. אני לא יכול לכפוף את זה ולוותר על זה רק בגלל שזה מוביל להשלכות בעייתיות. ולכן בעצם אין לי ברירה, אני נידון לחיות עם האמונה הזאת. עכשיו, לגבי עצם ההנחה הכל כך רווחת הזאת שדתיות תמיד היא הבסיס לאכזריות, אז אין לי אלא להביא כמה דוגמאות שדוקינס עצמו מביא ועונה עליהם באופן שרק מוכיח את המיומנות הפילוסופית שלו שהזכרתי קודם. דוגמאות כמו סטלין והיטלר, שהן דוגמאות לנדמה לי אנשים שמגמדים פחות או יותר כמעט, אני לא מדבר כבר על פול פוט ועוד כל מיני נסיכי רשע אחרים, שמעמידים בצל גדול, נדמה לי, את כל רמות האכזריות שאנחנו מכירים מן ההיבטים הדתיים. אני לא, מההקשרים הדתיים, אני לא רואה בזה הצדקה כמובן. אני לא חושב שזה מצדיק את העובדה שבשם הדת נעשים דברים אכזריים, אני רק אומר שהטענה כאילו שזו תוצאה אך ורק של אמונה דתית היא טענה לא נכונה. זו תוצאה אך ורק של אמונה, זה נכון, לאו דווקא אמונה דתית. מי שאין לו אמונה לא, אף פעם לא יהרוג על האמונה שלו, זה משפט טאוטולוגי, אבל זה ברור. אם יש לך אמונות אחרות שהן לא דתיות, החשש שאתה תהרוג, נדמה לי, אם לא גובר לפחות לא נופל מהחשש שאתה תהרוג על אמונות דתיות.
השאלה הבאה, אני רוצה באמת שתחבוש יותר את הכובע כאיש מדע ותענה לי לשאלה. בריאתנים טוענים שאבולוציה אינה מדע, הם מכנים אותה תיאוריה להבדיל ממדע מבוסס, האם זה נכון?
באמת שהשאלה היא שאלה קשה. יש, קודם כל האבולוציה מורכבת מכמה וכמה רכיבים, ונוח מאוד לנאו-דרוויניסטים להסתתר מאחורי התמהיל שכולל בתוכו גנטיקה וברירה טבעית ותהליכים אקראיים של היווצרות מוטציות ועוד כהנה וכהנה דברים. חלק מהדברים האלה הם ללא ספק מדעיים, הם ניתנים להפרחה, הם ניתנים לאישוש, לבחינה אמפירית. בחלק אחר נדמה לי שהם בעליל לא מדעיים, כמו עקרון הברירה הטבעית, למרות כל הניסיונות, לפחות אלה שאני מכיר, להגן עליו כטענה מדעית, הוא בעליל לא טענה מדעית. ועוד פעם, אני אומר שהוא לא טענה מדעית לא בגלל שהוא לא נכון, אלא להפך, בגלל שהוא נכון בהכרח. גם מתמטיקה היא לא טענה מדעית. אבל זה שהשריד שורד, זאת טענה טאוטולוגית. עכשיו, יש לה השלכות מאוד מעניינות, השלכות מאוד לא טריוויאליות. אני חושב שדרווין עשה צעד מאוד אינטליגנטי ומאוד לא טריוויאלי. אבל בסופו של דבר, הטענה הזאת של הברירה הטבעית היא טענה טאוטולוגית. וככזו, היא לא טענה שיכולה לעמוד למבחן עובדתי, ונדמה שאני יכול להביא לא מעט דוגמאות, וגם בספר אני מביא, לדוגמאות כאלה שהעלו אותם בתור אפשרות, אם תראה לי שהתוצאה תהיה כזו וכזו, אני אבטר על האמונה שלי בברירה טבעית, אני לא מדבר כרגע על האבולוציה. והדוגמאות כאלה הובאו, ואנשים לא ויתרו על אמונותיהם, ובצדק לא אגב. הם מצאו הסברים אחרים. יש, אם אני אביא משנה בפרקי אבות, המשנה אומרת שצריך לדון את כל האדם לכף זכות. וישנה איזושהי נטייה, בשם רב חיים מבריסק מספרים, ששאלו אותו, הקדוש ברוך הוא כל מה שהוא ברא יש לו סיבה. למה הקדוש ברוך הוא ברא שכל עקום? אז רב חיים מבריסק אומר, בשביל ללמד זכות. זאת אומרת, כשאתה רואה מישהו שעושה מעשה מכוער, תפעיל את כל השכל העקום שלך כדי להוציא אותו בשלום, לתת איזושהי פרשנות אופטימית או חיובית למעשה הזה. אז רב חיים זה וורט יפה, אבל כשמסתכלים בראשונים שמפרשים את המשנה הזאת, הם בהחלט לא מפרשים את זה ככה, והראשונים אומרים שצריך לדון את כל האדם לכף זכות במקום שבו זה אכן סביר. במקום שזה, כשאתה רואה מישהו רודף אחרי השני להרוג אותו, אתה לא אמור לדון אותו לכף זכות, אתה אמור לראות לו בראש כדי להציל את המרדף. למה? כיוון שהסיטואציה מראה שהבן אדם הזה יש חשש כבד שהוא הולך לרצוח את הנרדף. למרות שיכול להיות שהוא רודף אחריו עם אקדח כי הוא שכח אצלו את האקדח בבית והוא רודף אחריו כדי להחזיר לו את האקדח. אנחנו בדרך כלל, אם זה נכון אז בסדר גמור, אז צריך כמובן להתחשב באפשרות הזאת. אבל אם להערכתנו זה לא נכון, אין סיבה לעבוד פה על מידת הלדון לקו זכות. וכך גם לגבי הקשרים אחרים. כשאנחנו דנים אדם כלשהו, אנחנו צריכים לדון אותו לפי מה שהוא. אם מדובר בצדיק גדול ואתה רואה אותו עושה עבירה מובהקת, אז אתה צריך לדון אותו לקו זכות, כי זה לא הגיוני. לא בגלל שאתה ירא שמיים, אלא זה לא הגיוני שאחד כזה באמת יעשה משהו כזה. אתם רואים את האמא תרזה רודפת אחרי נערה מאורסה כדי לאנוס אותה, אתם מבינים שזה לא הסיבה שבגללה היא רצה שם, אלא היא רצה כנראה מסיבה אחרת, ואני אדון אותה לקו זכות. למה? לא בגלל שאני כזה צדיק גדול, אלא בגלל שאני ריאלי. צריך לעשות פרשנות שתהיה הולמת לנסיבות.
הגענו לשאלה האחרונה. אתה טוען שהטיעונים של אנשי המדע שונים הם מוטים על ידי האידיאולוגיה שלהם. הם, אנשי המדע לעומת זאת, טוענים זאת כלפי המאמינים, רבנים, כמרים. מי צודק? האם תוכל להביא גם דוגמאות?
טוב, הבאתי, שניהם צודקים. הבאתי דוגמאות משני הכיוונים לשיח מוטה. ועוד פעם, אנשים אינטליגנטיים שכשמגיעים למחוזות אידיאולוגיים רואים שם הטיות ממש מביכות. יש באחד הנספחים של הספר, יש כמה נספחים, אחד הנספחים של הספר, אני מביא שם שתי דוגמאות ביחס להשפעה של תפילות, גם דוקינס עוסק בזה, ביחס להשפעה של תפילות על ריפוי. אגב, זה תפילות של נוצרים, כך שנדמה לי שאין לי סנטימנטים לניסויים שהראו שזה עובד. אבל היה שם איזשהו דיון, מתברר ששלושה מחברים, אחד מהם פרופסור נודע מאוד ישראלי, בשם שיינפלד, היה נדמה לי, ככל הזכור לי עוד מגיל צעיר, הוא היה פרופסור הצעיר בארץ. זאת אומרת, הוא איש מוכשר לכל הדעות, ועוד שני מחברים שאותם אני לא מכיר, כתבו מאמר קצר של שלושה עמודים בכתב עת הרפואה, שיוצא באוניברסיטת תל אביב. והם דנים שם בשאלה האם יש לנו אינדיקציות לזה שתפילות משפיעות על ריפוי. הם סוקרים, לא זוכר כמה, נדמה לי 13 או 14 ניסויים שנעשו, חלקם במתודה מדעית מלאה, זאת אומרת כפולי סמיות עם קבוצת ביקורת וכל מה שצריך, וחלקם עם בעיות מתודיות מסוימות. זאת אומרת, לא מושלמים ברמה המתודית. מתברר שמתוך 13 או 14, אני כבר לא זוכר בדיוק כמה יש שבעה שנעשו במתודה מדעית מלאה, כל השבעה מראים שהתפילות מועילות. כל השבעה עד האחרון. אלה המאמרים שהם הביאו. לא עשיתי סקירת ספרות בעצמי, אין לי מושג האם יש עוד מחקרים שמראים אחרת או לא מראים אחרת, אני ניזון מהשלושה עמודים שקראתי שם. עכשיו, אני לא מביא את זה כדי לשכנע אתכם שתפילות עוזרות, בגלל שהמאמרים האלה חטפו ביקורות קשות וחלקן מאוד מוצדקות. בכל מיני מקומות, אני אפילו נותן לינק בספר. כך שאין לי מטרה להוכיח שהתפילות הועילו לאור המאמרים האלה. מה שאני מנסה להראות זה מה הסיקו מחברי המאמר, שלושת מחברי המאמר, מתוך הנתונים שהם הביאו, אני קראתי את המאמר שלהם, זה מה שאני יודע. המסקנה שלהם בסוף הייתה הבאה. לאור הנתונים שהבאנו בפניכם, אין לנו שום אינדיקציה כדי לדעת האם תפילות עוזרות או לא עוזרות, וצדיק באמונתו יחיה, כל אחד יעשה מה שהוא מבין. עכשיו, אם זאת המסקנה שעולה מהנתונים שמופיעים שם במאמר, אז משהו דפוק בממלכת דנמרק. ולא בגלל שהמחקרים האלה חפים מבעיות, אני אומר עוד פעם, יש בהם בעיות קשות, אני נוטה לחשוב שהם לא נכונים. אני מדבר כרגע רק על העסק שאותו עשו הכותבים. הם הביאו את המאמרים האלה, התייחסו אליהם כמאמרים רציניים. שבעה מתוך 13 נעשו במתודה מדעית מלאה, כל השבעה הראו שהתפילה מועילה לריפוי באופן מובהק. כל שאר המאמרים שחלקם הראו שכן וחלקם הראו שלא, נעשו במתודה מדעית לא מלאה. אם מזה עולה המסקנה שהשאלה עדיין פתוחה, אז נדמה לי שממש לא כדאי שאנשי מדע יעסקו בשאלות טעונות אידיאולוגית.
בכך הגענו לפתרון בעיות האבולוציה. דוקטור אברהם יחתום עכשיו, מי שירכוש את הספר בחדר על יד של מנהל התחנות על הספר, מי שירכוש. אני מודה לדוקטור אברהם, ואנחנו נפגוש בו בפעם הבאה, בספר הבא שיוציא, נחכה בכיליון עיניים לספר הבא, וכפי שאתם רואים הוא מאוד פורה בספרים, אז תודה רבה, ולהתראות בספר הבא. תודה רבה.
שאלות, אה? אה, שאלות. אולי באמת, בשעת שאלות. בבקשה, באמת. בבקשה. אני אשאל. קודם כל אני אתאיסט. אני גאה להיות בזה. אני חושב שזו חשיבה רציונלית, חשיבה מתקדמת. לא הסכמתי לרוב הדברים שלך, לא הסכמתי. מכמה סיבות. קודם כל, בנוגע לאלוהים, שכביכול סרם אותו ברמה הפילוסופית, כמו שאתה אמרת, אני נתק אותו מהמדע. איש דתי מאמין שאלוהים ברא את העולם. אתה לא יכול מצד אחד לבקש מאדם, לאיש מדע, לנתק את אלוהים מבחינה מדעית לרמה הפילוסופית, ושאיש דתי מאמין שכל העולם החומרי נברא מידי ישות עליונה. זה לא... עכשיו, אם אנחנו מתעסקים במדע, אז מדע מתבסס על עובדות. ושאין לך שום הוכחה מדעית לאלוהים או לכל דבר רוחני אחר, אם זה נשמות, נפש של אדם, דברים על-טבעיים, כמו שנאמר, אתה לא יכול להגיד שהמדענים האלה הם באים לך בגישה שהם לא מבינים בפילוסופיה. הם מבינים בעובדות, במדע. אז יש לך, מצד אחד אתה אומר שהם פילוסופים חלשים, אבל הם מדענים גדולים והם מתעסקים על עובדות. והעובדות כאילו, דוקינס הרי הוא לא אומר לך, הוא לא אומר 100% שאין אלוהים. הוא אומר, בגלל שהוא אבולוציוניסט והוא יודע, הוא מכיר את ה... הוא ביולוג, הוא מבין בנושא, הוא אומר שהאבולוציה פשוט מוציאה את אלוהים מהאפשרות שהוא ברא את הכל. עכשיו, אם צריך הוכחה יותר גדולה, זה גם שאלה אליך, תסתכל על העולם שלנו. אתה יהודי מאמין, אתה מאמין באלוהים שהוא אלוהי ישראל, העם היהודי. העם היהודי מכיל בעולם 0.22%, משהו כזה. רוב האנשים מאמינים בנצרות, באסלאם, בודהיסטים, מאמינים באלילים, יש באפריקה שבטים שמאמינים בהמון דברים. בשביל כל אחד מאותו אדם, אלוהים שלו הוא זה שברא את העולם, הוא האמת המוחלטת. עכשיו, אתה אומר, האמת שלך היא מוחלטת. ומה עם האמת שלהם? אולי הוא אומר, שלי מוחלטת. המדע, מה שהמדע עושה, הוא שם את כל זה בצד. הוא אומר, זה העובדות. עכשיו, מדען אמיתי יגיד לך, אוקיי, אני לא יודע איך נברא היקום כולו, אבל אני לא אכניס את אלוהים או כל משהו אחר כדי להסביר לי את זה. אני אמצא את העובדות האלה, אני אחתור לזה. ומדען אמיתי יגיד לך שזה בסדר לא לדעת, כי בשביל זה המדע קיים, כדי לחקור את הדברים כדי לדעת.
טוב, יש פה המון שאלות. אני אנסה ככה עד כמה שאני אספיק לגעת קצת טלגרפית בהם, כי באמת חלק מהדברים שאמרתי לא היו מנומקים, אין לי פה את האפשרות לנמק הכל. אז אתה צודק בזה שעוד לא סיימתי את המלאכה. אבל כמה דברים. דבר ראשון, דוקינס לא עוסק בעובדות. זאת נקודה ראשונה. לא. דוקינס לא עוסק בעובדות בגלל שבשאלה של מה היו העובדות לא מתנהל הוויכוח. הוויכוח מתנהל בשאלה מה הפרשנות לעובדות. ואם האבולוציה התרחשה או לא התרחשה, כמו שאמרתי קודם, גם אני מסכים לצורך הדיון לפחות שהתרחשה. לכן בתחום העובדתי אין לי שום ויכוח איתו. אז על מה נכתב הספר? הספר לא נכתב כדי ללמד אבולוציה. הספר נכתב כדי להסביר מהן המסקנות הפילוסופיות מתוך העובדות המדעיות. ועל זה יש לנו ויכוח. אז לכן דוקינס לא עוסק בעובדות אלא באינטרפרטציות. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה לגבי העל-טבעי. דוקינס מכריז בספר שלו שהוא מתנגד לכל דבר על-טבעי מכל סוג שהוא. באחד הפרקים בספר אני מפרק את הטענה הזאת לגורמים ומראה שחוסר המיומנות הפילוסופי שלו, שרואים אותו פחות או יותר בכל עמוד, אבל במיוחד בנקודה הזאת, מוביל אותו פה להצהיר הצהרה שהיא ריקה מתוכן. ושכל דבר שאותו אתה תבין ותגדיר, אתה מגדיר אותו כטבעי. כל דבר שאותו אתה לא מבין ומגדיר, אתה לא מקבל. אז הטענה שדבר שהוא לא טבעי, אתה לא מקבל אותו, היא טענה טאוטולוגית. זאת אומרת, נכון, גם אני לא מקבל את מה שאני לא מקבל. עכשיו, רק השאלה, האם ישנם דברים, מה שאני קורא אלוקים, אתה יכול לקרוא לו טבעי או אל טבעי, זה מינוח. אפשר להתווכח על המינוח הזה, מצידי תקרא לו טבעי. זאת טענה, טיעון לגבי האל טבעי. לגבי השאלה של אמונות רבות שישנן בעולם, האמונות הרבות שישנן בעולם קיימות בהמון תחומים. זאת אומרת, אם אני קומוניסט, אני לא מתכוון להיות מושפע מזה שרוב העולם יהיה קפיטליסט, ולהפך, אני במקרה להפך, אבל לא משנה. אני לא מתכוון להיות מושפע מזה שרוב העולם חושב ההפך. רוב העולם בתקופות מסוימות גם עבד עבודה זרה ורקד סביב האש כדי להוריד גשם. האם אתה מוכן להצטרף אליהם עכשיו? או שאתה תמיד הולך אחרי רוב העולם. זאת אומרת, אם רוב העולם היום חושב שלא נכון לרקוד סביב האש, אז גם אתה נמצא שם. אני עושה את השיקול שלי, לפעמים הרוב צודק, לפעמים הרוב טועה, וכל מה שאני יודע זה מה שאני יודע. יכול להיות שאני טועה, כי אני לא, אני מקווה לפחות שאני לא לוקה בגאווה כל כך גדולה, לחשוב שאני אף פעם לא טועה. אבל אני לא לוקה בענווה מופרזת שאומרת לי, תמיד תלך אחרי רוב הדעות. אם יש לי עמדה ואני חושב שהיא מנומקת, אז אני הולך איתה, גם אם היא נגד רוב הדעות. ואולי הערה האחרונה, כי באמת צריך פה, זה, כל דבר כזה דורש איזה ליבון הרבה יותר ארוך, מדע לא עוסק בעובדות, זו טעות נפוצה. מדע, בעובדות עוסק המדע הניסיוני. המדע התיאורטי עוסק בפרשנות של עובדות. ובפרשנות של עובדות נכנסת האינטרפטציה. וברגע שנכנסת האינטרפטציה, ישנו ריבוי של אינטרפטציות אפשריות, ועל זה נשברו לא מעט קולמוסים בתחום הפילוסופיה של המדע. ולכן אני לא חושב שאתה צודק בטענה שמדענים עוסקים רק בעובדות. אני כן מסכים לטענה שלך שמדענים שעוסקים בתחום מומחיותם, יש ערך מוסף למה שהם אומרים. רק השאלה אם התחום הפילוסופי הוא אכן תחום מומחיותם. טענתי היא שלא. אוקיי? והערה אחרונה, אתה דיברת על זה, אם אני יכול לנתק את אלוקים מן העולם הפיזיקלי, כאדם דתי שמאמין שאלוקים ברא את ה... את העולם. אני לא מנתק אותו מן העולם הפיזיקלי במובן הזה, אני חושב שהוא ברא את העולם. זה ברור. אני מנתק בין שתי... מה?
אתה חושב, זה לא מוכן.
אני חושב על כל דבר, גם את הגרביטציה אני רק חושב. לא בטוח בכלום, מה לעשות? אני ספקן מוחלט. אני אומר לכם, שום דבר לא בטוח. לא הגרביטציה, לא אלוקים, לא השדה האלקטרומגנטי, שום דבר לא בטוח. הכל זה הכללות, יש הכללות אלטרנטיביות שמסבירות את כל העובדות בצורה לא פחות טובה. הבחירה בין הכללות נעשית על ידי עקרונות שלא קשורים לעובדות. עקרונות של נוחיות, של פשטות, אתר של אוקם וכדומה. אבל לגבי הניתוק שאני דיברתי עליו בין אלוקים לבין הפיזיקה או לבין העולם, לבין המדע, הניתוק הוא ניתוק של הדיון. אני לא טוען שאלוקים מנותק מן העולם, אני כיהודי מאמין חושב שהוא מחובר היטב לעולם. הדיון צריך להיות מנותק. הדיון האם יש אלוקים הוא דיון פילוסופי. והדיון בשאלות האם האבולוציה נכונה או לא הוא דיון מדעי. וזה שני דיונים שונים שחשוב מאוד לנתק ביניהם. אני חושב שאלוקים חולל גם את האבולוציה, לכן אני לא מנתק אותו מן האבולוציה. אני מנתק את הדיון באלוקים מן הדיון באבולוציה, כי אלה שני מישורי דיון שונים.
עוד שאלות?
בבקשה.
יש כאן שיחה מאוד רחבה
על שאלות
הדת במובנים לוגיים. האם קיימים דברים שבהם אנחנו נשארים רק עם האמונה, לפי ההשקפה שעליה מבוסס הספר, רק עם אמונה שלא מוכחת לוגית, שלא מובנת?
אין דבר כזה אמונה שמוכחת לוגית, אין שום דבר בעולם שמוכח לוגית, יש לי חידוש בפירך. אין טענה אחת בעולם שהיא מוכחת לוגית. מה שאפשר להוכיח באופן לוגי זה רק נביאה. זאת אומרת, אם כל בני אדם הם בני תמותה וסוקרטס הוא בן אדם, אז סוקרטס הוא בן תמותה. אתה יכול להוכיח שאם ההנחות נכונות, אז המסקנה נכונה. אתה יכול להוכיח שאם אתה מקבל את האקסיומות של הגיאומטריה, של, כן, של השטח, הדו-ממדית, אז סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. אתה לא יכול להוכיח את העובדה שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. זאת אומרת, זה אי אפשר להוכיח. אפשר להוכיח שאם אתה מאמץ את ההנחות, זאת המסקנה הנובעת באופן לוגי. ולכן צריך להפריד בין לוגיקה לבין אמונות. אמונות מדעיות, אמונות תיאולוגיות, אמונות פילוסופיות. הלוגיקה היא מכשיר. הלוגיקה היא לא כלי להגיע באמצעותו לטענות או לתובנות. הלוגיקה היא מכשיר שבאמצעותו אני יכול לפרק את התובנות שלי ולהבין מה הן אומרות, מה עולה מהן, מה מוכבא בתוכן. לכן אין דבר כזה מוכח לוגית ולא מוכח לוגית, זאת אשליה נפוצה. אני בתחילת הספר הראשון שלי כתבתי את הבדיחה שכבר קצת יצאה מהאוזניים. שתי עגלות וכדור פורח. אז הכדור הפורח שם הוא על, הוא, הוא על שם ההלצה שמופיעה בהתחלה, ששני אנשים שאיבדו את דרכם, עפים בכדור פורח ואיבדו את דרכם. אחרי כמה ימים שהם לא יודעים איפה הם נמצאים, רואים מישהו חורש בשדה למטה, שואלים אותו, תגיד איפה אנחנו נמצאים? אז הוא אומר, מעל השדה שלי. אז אחד מהחבר'ה שיושבים שם למעלה אומר לשני, הוא למטה בטוח מתמטיקאי. למה הוא מתמטיקאי? כי מה שהוא אומר ודאי ומדויק לחלוטין, זה א', וב', זה לא עוזר לנו כלום. ומעבר להלצה, יש קשר מהותי בין שני המאפיינים האלה של המתמטיקאי. זאת אומרת, כל דבר שהוא ודאי והכרחי, לא עוזר לנו כלום, בהגדרה. זאת אומרת, מתמטיקה לא יכולה לעולם להוסיף לנו מידע. מתמטיקה יכולה לחלץ עוד ועוד מידע מתוך הנחות היסוד שאנחנו מניחים. לכן אנחנו תמיד צריכים להתחיל באקסיומות, ואז משתמשים בכלים מתמטיים כדי להבין מה טמון בחובן, מה נמצא בתוך האקסיומות האלה. מתמטיקה היא לעולם לא מוסיפה לנו מידע. ירח קודם הזכיר את העבודה שלנו בקבוצה של הלוגיקה התלמודית. העבודה הראשונה שעשינו בקבוצה הזאת הייתה לנסות ולפתח לוגיקה של צבירת מידע. זאת אומרת, האם אפשר לפתח אלגוריתמים או מכניזם לוגי שמתאר את התהליך שבו אנחנו צוברים מידע, להבדיל מהלוגיקה או מהמתמטיקה שמתארות את התהליכים שבו אנחנו מנתחים מידע קיים. אז יש מבנים לוגיים כאלה, הם לא בדיוק הלוגיקה הרגילה, אבל הם בהחלט מבנים לוגיים סיסטמטיים.
עוד אני חושב שדוקינס בספר שלו, מעבר ללהג והלהג שלו, בסופו של דבר הוא בא לומר שהתיאוריות המדעיות היום והאבולוציה במיוחד מייתרות את אלוהים, לא צריך אותו יותר. והספר שלך שרק התחלתי לקרוא אותו, אתה בא לומר שהאבולוציה מחזקת את האמונה באלוהים אפילו, אבל עדיין זה לא מוכרח. זאת אומרת, אנחנו לא זקוקים לאלוהים על מנת שהתיאוריה הזאת תתקיים, או על מנת להסביר את המציאות של היקום כולו, של ההוויה כולה. ולכן, למה בכלל לנהל את הוויכוח הזה? זאת אומרת,
זה שאלות טובות, אני אנסה עד כמה שאני יכול בקצרה. קודם כל, באמת הטענה הנכונה, זאת אומרת, טענה שאנשים שקצת יותר זהירים טוענים, זה לא שהאבולוציה מפריחה את קיומו של אלוקים, אלא האבולוציה מפריחה את ההוכחה הפיזיקו-תיאולוגית לקיומו. זאת אומרת, עכשיו שאין לנו ראייה, השאלה נשארת פתוחה. כאשר השאלה נשארת פתוחה, אין סיבה להניח שהוא קיים, אם אני לא צריך להניח שהוא קיים, אני לא מניח את קיומם של ישים אם אין לי סיבה לעשות את זה, זה התאר של אוקם. זה התיאור היותר מדויק של תפקידה של האבולוציה בתהליך הזה. אז קודם כל זה עצמו דבר חשוב, שחשוב להבין אותו. שהאבולוציה לא מפריחה את קיומו של אלוקים, אלא רק את ההוכחה לקיומו של אלוקים, אם בכלל. זו טענה, זו נקודה אחת. נקודה שנייה, גם את זה היא לא עושה. היא לא מפריחה את ההוכחה לקיומו של אלוקים. טענתי שההוכחה הפיזיקו-תיאולוגית לקיומו של אלוקים, אפשר להתווכח עליה, אני עדיין חושב שהיא נכונה, אפשר להתווכח עליה. אין שום קשר לאבולוציה. זאת אומרת, אחרי האבולוציה, הוויכוח יכול להתנהל באותה צורה בדיוק כמו לפני 200 שנה, על הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. אני עדיין חושב שזאת ראייה טובה, אבל זה ויכוח נפרד. הטענה שלי שהאבולוציה לא מפריחה את הטענה הזאת, את הראייה הזאת. אם אתה לא מקבל את הראייה, בסדר, זה ויכוח פילוסופי שאפשר לעשות אותו, כבר כאן תעשה אותו. אבל האבולוציה לא תורמת לו כלום. זאת בעצם הטענה שלי על רגל אחת. ועוד אולי נקודה אחרונה למשהו שהשתמע מהדברים שלך, שזה לא הכרחי. אמונה היא לא הכרחית, אני יודעתי. שום דבר הוא לא הכרחי, כמו שאמרתי קודם, גם מדע הוא לא הכרחי. שום דבר שאנחנו חושבים הוא לא הכרחי. לכל היותר רק הנביאה היא הכרחית, הנביאה הלוגית. מהנחות להסיק את המסקנות שנגזרות מהן לוגית, זה אני מוכן להגיד שזה הכרחי או זה ודאי מבחינתי. שום דבר חוץ מזה. אחת הבעיות הקשות בחינוך הדתי המקובל זה החינוך לזה שהאמונה חייבת להיות ודאית. ואם היא לא ודאית אז אתה לא מאמין. אין לך טעות גדולה מזו, א' בגלל שזה לא נכון, שאדם לא יכול להיות משוכנע בשום דבר ב-100%, אחרת הוא סתם גאוותן. זה דבר אחד, ודבר שני זה גם מזיק. זה מזיק בגלל שכשבן אדם פתאום מבין שהאמונה שלו היא לא ודאית, זה שובר אותה לחלוטין. אני פגשתי עשרות כאלה, אנשים כאלה, שהגיעו אליי באיזה וידוי חושפני, אנחנו לא מאמינים באלוקים, עם קפוטות כאלה ופייס וכל התפורות שאתם רוצים. עשרות פגשתי כאלה. ואז שאני מנסה להבין מה מביא אותך למסקנה הזאת, למה אתה חושב שאתה לא מאמין, לא למה אתה חושב שאין אלוקים, למה אתה חושב שאתה לא מאמין באלוקים. אז הוא אומר, כי זה לא ודאי, אין הוכחה לשום דבר. הוא אומר, לא נכון, הלאה. אז מה אם אין הוכחה? יש משהו בעולם שיש לך הוכחה עבורו. אז תלוי, אם אתה מדבר על הוכחה במובן הלוגי, כמו שאמרתי קודם, לשום דבר אין הוכחה, ולכן באמת שום דבר הוא לא ודאי. אבל אנחנו בעולם שלנו צריכים לחיות על פי הסביר, לא על פי הוודאי. השאלה מה סביר יותר ומה סביר פחות. והראיות שאליהן אנחנו יכולים לצפות לכל היותר, הן לא ראיות לוגיות, אלא סבירויות. כאלה או אחרות, אני נזהר מלהגיד הסתברויות, אבל סבירויות. וסבירויות זה עדיין שדה דיון רחב ופורה. אפשר עדיין לנהל בו דיון גדול מאוד, מה סביר ומה לא סביר. וכאן אני כן מוכן לעמוד מאחורי הטענה שהאמונה באלוקים סבירה הרבה יותר מאשר האתאיזם. למרות שאני בהחלט מסכים לזה שזה לא ודאי ואין לי הוכחה לוגית לזה, וזה ברור שלא, אין הוכחה לוגית לשום דבר ושום דבר הוא לא ודאי. אפילו הלוגיקה עצמה אני לא בטוח שהיא ודאית.
יש עוד שאלות? אז אם כך, שוב תודה רבה לדוקטור אברהם.